הכל חי אונליין 93fm.co.il עניין משפחתי עם רחל פסטג.
בוקר טוב לכל המאזינים, אתם על רדיו קול חי 93 FM ו-92.8, יום ראשון קצת אחרי 10, ואנחנו שוב איתכם בתוכנית עניין משפחתי. בוקר טוב ליעל איבר, עורכת ומפיקה למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני, אני רחל קליין פסטג, כאן מאחורי המיקרופון. ואת הבוקר הזה בחרתי לפתוח בסיפור, הסיפור הזה מתוך עיתון מרוול עצמה, כף בכסלב פרשת וישב. אני רוצה להקדיש את הסיפור הזה לרות, אמא של איילה, הילדה שנפגעה קשה בפיגוע בשומרון. ברוך השם הצבא הוטה וחזרה להכרה, אך עדיין זקוקה להרבה הרבה תפילות, ועדיין שיקום ארוך ולא פשוט בכלל לפניה. סיפורנו התרחש לפני 14 שנה, בשעת אחר הצהריים מעוננת. אוטובוס מיושן קרטע במעלה כביש 443 מירושלים לכיוון יישובינו. ישבה בו קבוצת נערות מנומנמת, שווה מיום לימודים מעייף. זכוכית רותחת פרצה פתאום אל תוך החלל, ניפצה את השמשה הסמוכה לסרי. האוטובוס עלה בלהבות. שרי ברחה עם כולן מן הדלת האחורית, נסה מהאש שאחזה בבגדיה. מיל הגשם היה אדום מלהבות, היא זרקה אותו ארצה. את האש שלחכה את החולצה, היא קיבטה בידיה שגם בהן אחזה האש. היא לא הרגישה כלום, רק רצון לברוח, לשרוד. אחרי רגעי נצח התמלא הכביש בסירנות. אמבולנס פינה את שרי כאשר קביעות בדרגה 2 ו-3 מאתרות את פניה וידיה. באותה עת עדיין לא ידעתי מאום. נמנמתי לי בבית לצד תינוקת בת 3 שבועות. הטלפון צלצל. בעלי היה על הקו. קולות משונים היו ברקע. איפה אתה? שאלתי. ליבי בישר לי רעות. אני בדרך לבית החולים. שרי נפגעה בפיגוע קטן. פיגוע? קטן? דיברו שפרצה אינתיפאדה שנייה. היו פיגועים פה ושם, אבל הייתי בטוחה שלנו זה לא יקרה. חיפשתי כיסא להתיישב עליו. הוא כחכך בגרונו, מחפש אחר מילים שאינן מלחיצות מדי. בקבוק תבערה, הוא אמר, היו ניסים גדולים. באותו רגע נשמעו דפיקות על הדלת. מוישי ניגש לפתוח. חברה של שרי, אמר הילדון. רצתי לדלת, השפופרת עדיין לפוטה בין האוזן לכתף. נבהלתי למראה הנערה, פניה היו שחורות מפיח, היא רעדה בכל גופה. הבנתי שהיא ניצולת פיגוע התבערה. היא הגישה לי שני חפצים שחורים משחור, שריח נפט חריף עלה מהם. רגליי רעדו. התבוננתי ארוכות ובקושי רב הצלחתי למצוא קשר בין הדברים החרוכים הללו לפרטי הלבוש העדינים של שרי. אבא של שרי עדיין היה על הקו, לפתתי את השפופרת. מה עם שרי? זעקתי. לא שמתי לב לתינוקת שהתעוררה משנתה ולחבורת הילדים שהחלה להתאסף סביבי. אני רואה את המעיל ואת המשקפיים, הם חרוכים לגמרי, מפזרים ריח נורא בכל הבית. אני רוצה לדעת את האמת. האם היא חיה? היא חיה, אמר לי בעלי. האיברים הפנימיים לא ניזוקו, ברוך השם. נשמתי עמוק. באיברים החיצוניים קרה לה משהו נורא? רעדתי כולי, פוחדת לחשוב. שרי, מאז ומתמיד הייתה רגישה ורקה כל כך. בדיוק לה זה קרה. הקדוש ברוך הוא אינו מתבלבל בכתובת, צצו פתאום מילותיה של אמא. באותם רגעים, מרים, קשים כל כך, היא לא הייתה לצידי. רק קולה ומילותיה צצו מהתת מודע והרגיעו אותי. לא נורא, היא תתחשל החיים, אמר. התגובה שלו לא נראתה לי הגיונית. חשבתי שאם הוא אומר כך, אז אולי המצב בעצמו לא כל כך נורא? לילדים המבועתים אמרתי ששרי נפצעה והיא בבית החולים. הם נתקפו בהיסטריה, רצו לשלוף ספרי תהילים מארון הספרים. אחרי מחצית השעה של תפילה מאומצת, שלחתי אותם למיטות. הפעם היה זה קולו של אבא שלי, שעלה לי מנבחי הנפש. אבא, שבכל הזמנים, גם אלו שנראו חסרי תקווה, והיו לו זמנים כאלה, אמר לנו להתפלל ככל יכולתנו, ואחר כך, אחר כך לסמוך על בורא העולם. תפילה אמיתית מביאה אחרי המרגוע. עכשיו למיטות, אמרתי להם בתקיפות, השם יעזור, שרי עוד תשוב הביתה, בריאה ושלמה. הם נרדמו. בשעת לילה מאוחרת, בניגוד לציפיות, נרדמתי גם אני, כאשר מילות אמונה וביטחון מרחפות סביבי ולא נותנות לי לשקוע. הכל מאיתו התברך, רק להחזיק בו חזק, לא לשכוח שהכל ממנו. בוקר למחרת נסעתי לבית החולים. אחות בשם איריס קיבלה אותי בחדר טיפול נמרץ. מבט לא ברור היה בעיניה. את אמא של שרי? תנשמי עמוק לפני שאת נכנסת אליה. עשיתי כדבריה. תגידי, אני יכולה לשאול אותך משהו? שאלה איריס. את והבת שלך, אתן ביחסים קרובים? כי שרי ביקשה ממני שלא אסכים להכניס אותך אליה. לא ידעתי מה לענות לה. איריס ליוותה אותי. נעצרנו מול דמות שבשום אופן לא הצלחתי לזהות מתחתיה את שרי. שלום שרי, איריס חייכה. לא שמעתי בקולך. הכנסתי את אמא. האם לא רצית שאכנס? שאלתי את הילדה שמתחת לפנים הפצועות. היא הפעפה. את ראשה לא הצליחה להזיז. לא רציתי לצער אותך, לחשה. שפתיה נאות וקולה לא יישמע. איך את מרגישה? שאלתי. ברוך השם, היא חייכה, חיוך עקום, מרוסק, אבל בכל זאת חיוך. אני לא מרגישה כל כך נורא כמו שאני נראית. באותו רגע הגיע הרופא המטפל אל מיטתה. את אמא של שרי? שאל. הנהנתי. כנראה נשרפו למיתרי הכל, אמר. זו הסיבה שהיא מדברת בלחש, אבל הם משקמים את עצמם על פי רוב. הילדה מיוחדת, אמרה איריס. האישיות שלה לא נשרפה בכלל. הסכמתי עם כל מילה. זו הייתה תחילתה של מסכת ארוכה. מסכת ארוכה מלאה באיסורים, ניסים וקרבת אלוקים. מה את אומרת על המצב? שאלה איריס באחד הבקרים. אני מודה להשם על הניסים. אני תיקח בלי לחשוב. יכול היה להיות הרבה יותר גרוע. איריס הסיתה את מבטה, התקשתה לשמוע את המילים. תסבירי, ביקשה. גייסתי את כל הסבלנות מתוכי. המשקפיים למשל, דמייני מה היה קורה לעיניה של שרי אילולי המשקפיים. לא חשבתי על הכיוון הזה, אמרה איריס. מספיק קשה לכם גם ככה, לא? אבל היו ניסים, הוספתי ואמרתי. הדלת האחורית של האוטובוס, שבוע שלם היא לא תפקדה. באותו בוקר ניגש הנהג למוסך ותיקן אותה. תארי לך מה היה קורה, לו לא הייתה להן דלת אחורית לברוח ממנה. הרי הדלת הקדמית עלתה בלהבות. איריס בלעה כל מילה. המשכתי למנות את שרשרת הניסים. חבורה שוברת כביש מהיר בלי להסתכל ימינה ושמאלה, מאורפלת כולה. האם חשבת מה היה קורה לולא הספיקו המכוניות לבלום בזמן? ואחד הניסים הגדולים שהיו לנו כאן זו את, לא יכולתי לו להחמילה. לא כל אחד זוכה באחות מסורה כמוך. תהליך כואב מאוד היה החלפת התחבושות לסרי. היא נגסה בשפתיה, בולעת בשקט את דמעות הכאב. תנו לחומר טשטוש, אמר הרופא, אך שרי התנגדה בשקט. אני לא רוצה להיות מטושטשת. הספיקה לי פעם אחת שבה אולי אמרתי דברים לא ראויים. כך אמרו מיתרי הקול שהשתקמו באופן פלאי. שרי הצדיקה, מי שמכיר אותה ואת מידותיה הנאצלות, יאמין זאת עליה. אבל איריס לא האמינה. תגידי, כל שומרי התורה הם מלאכים כאלה? שאלה אותי מול דמעותיה המאופקות של שרי, וגם אלו שלי שחנקו את הגרון. האם כולכם אציליים כאלה, גיבורים, זוכרים שעלול היה להיות יותר גרוע? אני לא גיבורה בכלל, התנגדתי. יש לי המון רגעים קשים, מבולבלים, עטופים בכאב אחד גדול. את חושבת שקל לי לראות את הילדה שלי כך? אז איך? איך בכל זאת? ההורים שלי חינכו אותי, אמרתי לה, והחינוך שלהם משפיע עליי עד היום. הם לימדו אותי לא להיבהל מכאב, לזכור שכאב הוא דבר מצמיח, להאמין שהכל מאיתו יתברך. הימים חלפו מהר, ניתוחי ההשתלה הצליחו מעבר למשוער, ולא הותירו כמעט סימנים. פניה של שרי חזרו לעצמן, נותרו צלקות קלושות, בעיקר בעורף. תקופת האשפוז באה אל קיצה. חיוכה של איריס רטט. אז מה? דרכינו נפרדות? חיבקה את כתפיה החבושות של שרי. אני שמחה כל כך בשבילך, ועצובה כל כך בשבילי. הבטחתי לה שנשמור על קשר. יום השחרור הגיע. פחד ריצד באישוניה של שרי. אני ממליצה לכם לשוב הביתה בדרך עוקפת, לא לנסוע דרך המקום שבו נזרק עליכם בקבוק התברה. סחה כך בטוב לב העובדת הסוציאלית של בית החולים. זה יהיה לה קשה מדי, החוויה עוד טריה. אך דעתנו הייתה שונה. שכרנו רכב, נסענו דרך כביש 443. הרגשתי את ידיה של שרי רועדות מתחת החבישה. כשהגענו לעיכול התופת, רעדתי גם אני. במיקום המדויק עצר בעלי את הרכב, הפעיל את השיר חסדי השם כי לא תמו, ומחה כף אל כף. הוא הוציא בקבוק ליקר, מזג לקוסיות, והורה לשרי לברך שעשה לי נס במקום הזה, בשם ומלכות. שרי ברכה, לאט ובכוונה, מקפלת את הרעד העמוק בלב. ברחנו מזונות, אכלנו רוגלך, ברכה אחרונה, שלחנו מבט מפויס נוסף אל עיכול הכביש, והמשכנו בנסיעה הביתה. כעבור שבוע, כאשר חזרנו לבית החולים לצורך החלפת התחבושות, סיפרתי זאת לאיריס. תגידי, בעלך למד פסיכולוגיה? שאלה אותי. האם הוא יודע שלדבר הזה שעשה קוראים חוויה מתקנת? הוא לא למד פסיכולוגיה, ולא יודע מה זו חוויה מתקנת, עניתי לה. אבל הוא יודע שכאשר השם עושה נס, חייבים להודות לו. שבועות חלפו וגם חודשים. שרי החלימה בקצב מהיר. התפילות של עם ישראל ליוו את כולנו בכל צעד. וביום אחד גיליתי הזמנה בתיבת הדואר. שם הקלה, איריס. התקשרתי אליה נרגשת, איחלתי לה את כל האיחולים. איריס הייתה מאושרת. אני מתחתנת עם בחור ישיבה, אמרה. זאת תהיה חתונה כשרה וצנועה. אני מחכה לכן. בנו. איריס הייתה קלה אצילית, נאה וחסודה. היא לקחה אותנו אל מרכז המעגל בעיני האור. בתום הריקוד ניגשה אל האישה לא מוכרת. את אמא של שרי? שאלה. הנהנתי. היא חיכה אליי חיוך מעריך והציגה את עצמה. אני לאה צ'ולק, אשתו של רבי חנניה מעזר מציון. לאה כמובן, עליה שלום, אישה גדולה מאוד שזכתה לקרב רחוקים. ליוויתי את איריס בתהליך התשובה, לחצה את ידי. נערה יקרה, עשתה דרך ארוכה ולא פשוטה, ועדיין היו לה שאלות, תהיות וספקות. לא ברורה הייתה לה הדרך בתקופה, לא ברורה הייתה לה הדרך, אך בתקופה האחרונה היא עשתה זינוק לגובה, קיבלה עוצמה חדשה. זאת אמא של שרי ושרי עצמה, כך סיפרה לי בהערצה. לראות את ההתנהגות שלהן, את האמונה ואת השלווה, זה משהו שחיזק אותי יותר מכל הרצאה. יישר כוח גדול, את הבית הזה אתן זכיתן לבנות. כפי שציינתי, אני רוצה שהסיפור המדהים הזה, שהוא כל כך רלוונטי ואקטואלי גם לימים האלה, שהסיפור הזה יהיה לזכות ולרפואתה השלמה של איילה בת רות.
מה תחליט שזה הכאב, אם לא לנענע לי את הלב ששקע בתרדמה? וזה זמן רע שלא אכסיר פעימה. למה בעתני זה הקלום, רק לנפץ בי את הדמיון שאני מן כל יכול. נוח לסלוח, נוח למחול, מה רצתה? זאת הנפילה, רק לעורר אותי שוב לתפילה. אל השמיים האדומים שהתהפכו עליי לרחמים, רחמים, רחמים. לב העולם אתה שומע, מה זה לפתע מפחד אני, באמונה אני יודע, יודע שלא תבזה תפילת אני, שלא תבזה תפילת אני. כמה חביב זה הכאב, את הוא מזכיר לי מי המסבר, מי מוציא מולי את כל זאת עליי באהבה הביא. טוב יפה זה הכיפוף שמשבר לי עוד קצת את הגוף, הגוף שאף פעם לא מתרצה, אין כבר זחלתי לכבודו עד הקצה. למה באתי זאת המכה, רק להוליד מתוכי צעקה. אל השמיים האדומים שהתהפכו עליי לרחמים, רחמים, רחמים. את עיניי עצמתי, סגרתי את השכל, שעה שהייתי ליישב את דעתי, גבתי השלחתי בפינת החדר, וכך עמדתי לפרש את שיחתי. לב העולם אתה שומע, מה זה לפתע מפחד אני, באמונה אני יודע, יודע.
מה התכלית של זה הכאב? כן, לעורר אותנו. אז זה להמשיך להרבות בתפילה לרפואתה השלמה של איילה בת רות, הילדה בת ה-11, שנפגעה בפיגוע שם בשומרון, ועדיין זקוקה להרבה הרבה תפילות. היום בתוכניתנו יהיה איתנו דוקטור אליהו לוי, בעל דוקטורט בנטורופתיה, חבר באגודה הישראלית לנטורופתיה, והוא כאן כדי לענות לשאלות שלכם המאזינים בכל מה שקשור לנושא הרפואה הטבעית, מהי רפואה טבעית ואיך אבחון בגלגל העין מתקשר אל הנושא, איך ניתן לאבחן דרך גלגל העין גם מחלות שעדיין לא, שיש רק, אם אפשר לקרוא לזה פוטנציאל, אבל גם דברים שעלולים חלילה להתפרץ בעתיד. כל זה אפשר לראות בגלגל העין שלכם, והאם בכלל יש לרפואה הטבעית מענה לכל הבעיות. בהמשך, בשעה השנייה, תהיה איתנו גברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים. גם יהיה איתנו כאן רן אורן, שהוא חוקר פוטנציאל התפתחות של תינוקות. שיטה חדשה מציעה לכן לא לפספס את חלון ההזדמנויות. על קריאה גלובלית בניגוד לקריאה פונטית, מהי התפתחות הרמונית ואיך לעזור לתינוק שלכם למצות את הפוטנציאל שלו. בהמשך יוכבת גרוסמן, חרדית תושבת 100 שערים. אין עוד צדיק שיש לו הילולה כל שבוע כמו דוד המלך. סעודת מלווה מלכה היא שלו, ובכל מוצאי שבת 150 לחמניות נחטפות, ציר מרק ענק של 300 מנות מסתיים תוך זמן קצר, ואנחנו כמובן נשמע ממנה על כל הפרויקט המדהים הזה. גם על הגישה השיווקית לאורות, איך מושגים מעולם השיווק כמו מיתוג מחדש, חיזוק העוצמות, התמקדות בתועלת או שמירה על פרופיל נמוך, עשויים לסייע לכם להיות הורים טובים יותר. דוקטור אלי סגי, פסיכולוג ומומחה בשיווק, ומחבר הספר הורות עכשיו. אני תמיד טענתי שמהרגע שאתם פוקחות את העיניים בבוקר, אתן כבר משווקות. משווקים לילד את השוקו, משווקים לילד את בית הספר, את שיעורי הבית, את החוג. אנחנו בעצם עוסקים בשיווק מהבוקר עד הלילה, ועוד ועוד ככל שיותר לנו הזמן, אבל לפני הכל, פרסומות מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, רדיו כל חי 93 FM ו-92.8. אנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי, ואני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לדוקטור אליהו לוי, בעל דוקטורט בנטורופתיה, חבר באגודה הישראלית לנטורופתיה, באגודה הישראלית לצמחי מרפא, ובארגון הבינלאומי לאירידיולוגיה. בוקר טוב, דוקטור לוי.
בוקר טוב, בוקר טוב לכל המאזינים.
רציתי לשאול אותך כך לפני שאנחנו מתחילים, קודם כל, האם אכן יש דרך לגלות מחלות דרך גלגל העין?
באמת בעיניים כשאנחנו מסתכלים, אז האבחון בגלגל העין זה דבר מאוד מעניין, שרואים גם צבעים וסימנים וסיבים בגלגל העין, ובסופו של דבר כשיש באמת בעיה באזור מסוים, רואים את הסיבים זזים, או שיש איזה צבע מסוים, זה מראה שיש בעיה באותו מקום. הרבה פעמים רואים אם זה דלקת, אם זה משהו אחר, אלא אם זה גם איבר שהוא צריך לחזק אותו, ואיך לחזק אותו ומאיפה לחזק אותו.
זאת אומרת, זה
רק כמובן למקור.
יהיה נכון לומר שגלגל העין הוא מפה של כל הגוף?
ממש ככה.
מפה שמחליף.
אפילו גם של הנפש.
כן, מדהים. אז לפני שנמשיך, כי יש כל כך הרבה שאלות, הנושא הזה הוא כל כך מסקרן, בכלל כל הנושא של רפואה משלימה, של רפואה טבעית, אני רוצה לתת את מספרי הטלפון שלנו כאן באולפן, למאזינים שרוצים להתקשר ולשאול, להתייעץ, אז זאת בהחלט ההזדמנות. 1-900-52-92-93, אני חוזרת על המספר, 1-900-52-92-93, ושלוש. והאם יהיה נכון לומר שגם צבע העיניים, זאת אומרת, בלי עדיין באמת לראות את כל המפה או את כל הסיבים הקטנים, אלא צבע עין, עיניים ירוקות, עיניים כחולות, עיניים חומות, האם גם צבע העין עצמו יכול לשקף איזושהי רגישות או איזושהי נטייה להתפתחות של מחלות מסוימות, אם זה בגוף או אם זה בנפש?
גם בצבע העין אפשר לראות באמת נטייה. אבל צבע עין זה לא אומר ממש, בגלל שלפעמים צבע עין אנחנו רואים, זה מביא לנו איזה כיוון מסוים, אנחנו מסתכלים אחר כך בתוך העין, בסיבים וכל הדברים שקורים שם, אנחנו רואים שזה דווקא דברים אפילו הפוכים לפעמים, בגלל זה אי אפשר להסתכל רק על הצבע של העין, לראות את הדברים מבפנים.
כן, אחד הנושאים שמעסיקים אותנו עכשיו, החורף התחיל ואנשים חולים בשפעת. האם גם לזה יש איזושהי דרך, הם מוסרים לי פה שיש לנו כבר מאזינים על הקו, אז לפני שבאמת נגיע לשפעת, אולי נאפשר למאזינים שלנו לשאול, ואם יישאר זמן, אז אנחנו ננסה לדבר גם על השפעת. מאזינה איתנו?
כן.
בוקר טוב, כן, בבקשה, דוקטור לוי שומע אותך ואת יכולה לשאול.
אני רציתי לשאול את הדוקטור אם הוא טיפל בעבר בבעיית יובש בעיניים, ואם באמת יש לזה פתרון.
יובש בעיניים, הרבה אנשים סובלים מזה. איך הם מסתכלים בעיניים גם כשהם מאבחנים, אז רואים ממש את העין יותר אדומה ויותר בגלל הגירוי, אז רואים הרבה דברים שקורים גם בלחמית של העין. זה דבר מאוד מאוד קשה ולא נעים, זה ממש יומיומי, לפעמים יש אנשים שמרגישים שיש להם חול בעיניים, ממש יום יום, שעה שעה, רגע רגע, וסובלים מאוד מזה. ברוך השם, מה שאני יכול להגיד, שראינו דברים מאוד טובים, שאיך שהדברים השתנו אצל אנשים, אפילו עם בעיה מאוד גדולה. אני זוכר ממש מקרים שאנשים סבלו מגרגירים ממש, הם הרגישו בעיניים ברוב היופש, ולא יכלו בלי לטפטף לתוך העיניים את הדברים שילחלחו את העין. והדבר הזה השתנה לחלוטין. באמת ראינו את המקור של הבעיה. יש הרבה מקורות לדבר הזה, למשל להזכרת את הבעיה של השפעת, יש כאלה שלפעמים שיש להם נזלות או דברים כאלה, מרגישים גם לפעמים יובש בין שזה זמני, אבל יש מצבים שזה גם יותר כרוני, שהמצב הזה נשאר, יש איזה כל מיני סיבות, יש סיבות שזה גם אלרגי, יש סיבות שזה סיבות אחרות, יש ברפואה הסינית אפילו שמקשרים בין הכבד, אומרים הכבד מופיע בעיניים, ככה אומרים את זה בנושא של יובש בעיניים. יש המון מה לעשות ביובש בעיניים, וזה דבר שלא כדאי לסבור ממנו כל כך הרבה זמן, וגם לא בריא אל העיניים, אז זה מאוד חשוב לטפל בזה.
כן, אז בואי תקשיבי באמת.
אבל האם אפשר לפתור את זה לגמרי?
אפשר לפתור את זה לגמרי.
המון המון שנים.
בדרך כלל שהגיעו בנושא הזה של יובש בעיניים, זה באמת אחרי הרבה שנים. בדרך כלל מי שמגיע אלינו מגיע אחרי שהרבה שנים הוא סבל מדבר כרוני, אז אנחנו
אולי גם ניסו כל מיני פתרונות אחרים, ולא בדיוק, זה לא בדיוק סייע. אז בואי תקשיבי באמת, תמשיכי להקשיב לתוכנית, כי בסופה אנחנו ניתן את מספר הטלפון של דוקטור אליהו לביא, ותוכלי באמת לקבוע איתו ולמצוא פתרון, כי זה נשמע לא משהו נוראי, אבל זה באמת משהו שיכול מאוד מאוד להציק, במיוחד שזה נמשך כל כך הרבה שנים. ויש לנו מאזינה נוספת שרוצה לשאול. כן, בבקשה.
שלום. רציתי בבקשה לשאול לגבי קסמים אפורים בלבן של העין.
זאת אומרת מחוץ לאישון.
מחוץ לאישון. כן.
זה
שדאגה, יש מה לבדוק.
קסמים אפורים אצל ילדים למשל, קטנים, זה דבר שיכול לבוא וללכת, וזה לא אומר הרבה פעמים הרבה דברים. כשיש אפור, זה יכול להיות גם פיגמנט, שזה סתם פיגמנט של אפור, שהוא, או שהוא קבוע מגיל קטן, או שהוא בא והולך. בגלגל לעין, באבחון שאנחנו רואים את הסימן שאנחנו מכירים בתור מאבחנים, שזה סימן אפור, זה מראה על דלקתיות בגוף. וזה ממש יפה לראות את זה. לפעמים אני אפילו ממש מראה למטופלים שיסתכלו על שהבן זוג יסתכל על משהו, מישהו שנמצא, שיראה איך רואים ממש את הדלקתיות באותו אזור שאותו אדם מסובל ממנו. בגלל לעין אני מראה להם את המפה ומראה להם איך שיש ממש סימן של בלחמית של העין, בלבן, שממש מצביע, שם יש דלקת. והדלקת רואים אותה בתור צבע אפור. או שזה דלקת, או שזה פטריה, או שזה זיום, רואים את זה בתור צבע אפור. אבל כך לדעת איך להבחן, כי הסימן הזה האפור, הוא יכול להיות שוב או פיגמנט, או שהוא יכול להיות גם סימן שהוא בא והולך וזה לא קשור לבעיה. וצריך להראות איך שהסימן הזה, איפה הוא מצביע, בעצם באזור הוא נמצא, ושם זה מראה לנו שיש דלקתיות. יש למשל אנשים שסובלים שנים באזור מסוים, ובכלל רואים שהדלקתיות היא נמצאת באזור אחר, וזה רק מקרין לשם, וזה אפשר לראות בעין, שאותו סימן אפור הוא נמצא בכלל באזור אחר, באיבר אחר, ורק שמטפלים שם, הבעיה עוברת.
כן, אז זה בהחלט שווה בדיקה.
גם אם זה נמצא, זה לילדה בת שנתיים, וזה נמצא לה כבר הרבה זמן, ויש לה שתי עיניים, רק כל עין זה במקום אחר. זה יחסית שטח משמעותי מתר לעין.
אם זה שטח משמעותי וגדול, אז זה בדרך כלל לא מראה על דלקתיות, אלא זה סימן שהוא בא מדברים אחרים, שהם לא קשורים דווקא בתור סימן לאבחון, אלא כשאנחנו מטפלים במקום אחר שיש בעיה מסוימת שאנחנו מאבחנים, אז האפור מאליו כבר עובר, אבל זה לא חלק מהאבחון הסימן הזה.
כן.
זה דרך כלל שזה כזה גדול.
טוב, נקווה שהקטמים אכן ייעלמו כפי שהם הגיעו. 1-900-52-92-93, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן. אני חוזרת, 1-900-52-92-93. מאזינה נוספת איתנו על הקו?
שלום.
שלום וברכה.
קודם כל תודה על התוכנית.
תודה לך.
ביתי בת 20 פלוס, מאז ומתמיד לא אוכלת בכלל ירקות, ואני כאימא מודאגת רוצה לבדוק לחיים מה קורה אחר כך. אני קצת חוששת, במיוחד אחרי בזמן הריון, אחרי לידה, אחרי לידות. אני יודעת שזה דבר מאוד חשוב, אבל פשוט לא שום אפשרות, כל אפשרות של בצורות שונות לא, לא, לא בא בחשבון. אז מה הרופא חושב על זה?
כן.
בעיקרון ירקות ופירות זה דבר שהוא מאוד טוב, מאוד חשוב. יש אנשים שבצורה מפתיעה כשאנחנו מסתכלים בעיניים, ואנחנו רואים שדווקא הגוף מסדר גם בלי הירקות.
מעניין.
מאוד משתנה, מאוד משתנה מאדם לאדם.
כן, זה יכול להיות שהיא מקבלת את אותם ויטמינים מינרלים ממקורות אחרים, אולי מפירות, אולי מאוכל מזין שהיא אוכלת.
כן, הרבה פעמים יש מצבים כאלה שגם מי שלא אוכל ירקות, והגוף הוא כבר התרגל לזה שנים, זה לא אומר שלא כדאי לאכול ירקות, אלא שיש מצבים כאלו שאנשים מבחינה גנטית או אחרת, אז הם מסתדרים מזה שהם לא אוכלים את הירקות. מה שנשאר, אם היא לא אוכלת, כמובן לא כדאי לעשות מזה כל כך הרבה סיפור במשפחה, להתפרד שהכל יהיה בסדר.
בעזרת השם.
אבל כדאי בכל זאת לבדוק את הנושא הזה, כדי
נראה
להיות רגועה, שאכן הגוף לא זקוק, כפי שאמרת?
לא צריך להיות בלחץ מזה, זה לא משהו שהוא גורם לפגיעות שצריך לחשוש יותר מדי בהיריון. בהיריון זה לא, העובר לא ייפגע מזה. רק כדאי לקחת חומצה פולית. 3 חודשים לפני הריון, וגם
במהלך השנה.
גם במהלך
השנה. במהלך השנה לא כדאי בגיל? היא עדיין רווקה. כרגע לא כדאי לקחת החומצה פולית?
לא, החומצה פולית זה לוקחים זה 3 חודשים לפני.
כן.
תודה רבה מאוד מאוד, תודה.
תודה רבה, תודה רבה גם לך. 1-900-52-92-93, אני חוזרת, 1-900-52-92-93, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד לאחרי אנחנו חוזרים לדוקטור אליהו לוי, אנחנו נמשיך, מחכים לטלפונים שלכם, אם אתם רוצים לשאול או להתייעץ, 1-900-52-92-93, פרסומות מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, רדיו כל חי 93 FM ו-92.8, אנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי, ואנחנו היום עם דוקטור אליהו לוי, דוקטורט בנטורופתיה, וחבר באגודה הישראלית לנטורופתיה, באגודה הישראלית לצמחי מרפא, ובארגון הבינלאומי לאירדיולוגיה, וכבר יש לנו מאזינה על הקו, כן בבקשה.
שלום.
וברכה.
שמיניצה.
כן.
לא, אני התקשרתי כדי, לא התקשרתי, התקשרו אליי.
כן.
טופלתי אצל דוקטור לוי לפני מספר חודשים.
כן.
וסבלתי המון שנים ממגרנות. מגרנות איומות שהיו תוקפות אותי חדשים לבקרים. לא עבר חודש, לא היו מספר מגרנות. הגעתי אליו דרך המלצות, ופשוט יתה דשמיה ופלא פלאים, פשוט מדהים. הוא נתן לי תזונה מסוימת שאני צריכה, וצמחי מרפא, ותודה לאל, מאז המגרנות לא תוקפות אותי, ואין לי שום דבר, אני ישנה מצוין, וכמה רעננה. ויש לי אנרגיות, פשוט כל מה שהוא אמר לי, הוא אמר לי להקפיד על תזונה, ועל מה שהוא נתן לי תוספות, וזה פשוט עובד.
את יודעת, מי שלא יודע מה זה מיגרנה, ושגם לא ידע, כן, אבל זה באמת כאבי ראש כל כך קשים. הייתה לי חברה קרובה מאוד, שכשהיא הייתה סובלת, זה היה, לא יכול, היה אי אפשר להסתכל עליה אפילו. זה סבל שאי אפשר לתאר, היא לא תפקדה באותם ימים שהיא סבלה מהמיגרנה, היא אפילו, היו ימים שהגיעה לבית חולים, מרוב כאבים כל כך קשים. זאת אומרת, מי שמכיר את זה באמת יודע שזה משהו שהוא בלתי נסבל.
זה משהו שמשתק אותך.
משתק אותך, כן. אז זה באמת מדהים שבדרך כזאת
באמת צריך להודות לדוקטור לוי מקרב לב. כל מילה זה תגמד את כל הטיפול ממש באמת נשאר כוח גדול.
תודה, אני
תודה רבה.
ולהוקיר ולהעריך.
כן, אני מאוד מודה לך, מאוד מודה לך שהתקשרת לשתף אותנו.
תודה לבורא העולם ותודה לו.
כן, שהיה שליח טוב. תודה, תודה לך. וזה מביא אותנו לשאלה באמת, האם ניתן לראות מיגרנות בגלגל העין?
כן, באמת בעיניים שאנחנו מסתכלים, אז רואים את המקור של הבעיה, וזה בגלל זה גם דבר כמו מיגרנה, שזה הרבה פעמים, זה מגיל 10 מתחיל, עוד מגיל 12, 13, ואנשים סובלים מזה, מגיעים אפילו בגיל 60 ו-70, שסוחבים את זה כל כך הרבה שנים, והרבה פעמים הפתרון הוא פשוט, ממש פשוט, זה ממש מעניין לראות איך דבר שבמשך כל כך הרבה עשרות שנים, שאדם סובל, אפשר לפתור את זה בתור, ממש כמו לפתוח את עם המפתח, את המפתח הנכון, ושהכל יתחיל לזרום ולעבוד.
כן, מדהים. תזונה נכונה, תוספי תזונה, ופשוט נעלמה המיגרנה. זה באמת מדהים. ויש לנו מאזינה נוספת על הקו שרוצה לשאול. כן, בבקשה.
שלום וברכה. רציתי לשאול את דוקטור אליהו לוי. יש לי בן שכשהוא היה בן שנה וחצי, היה לו התפשלות מעיים. הלכנו לבית חולים, פתחו לו את זה עם לחץ אוויר. אמרו לנו שזה יכול לחזור, ההתפשלות מעיים. הוא היום בין 5.5. מאז, לפי מה שאנחנו ראינו, היה לו עוד 4 פעמים שהיה לו התפשלות מעיים. עד שהגענו לבית חולים וחיכינו, היה את התור, הוא כנראה התגבר על זה. לפי מה שהרופאים אומרים, והם רואים בצילומים, זה כנראה זה, אבל מכיוון שהם צריכים לראות את זה בזמן ההתפשלות בפועל, אזי הם לא יכולים לעשות כלום אם כבר ילד מראה סימני קושי ומאמץ ודופק גבוה והוא שותה כמה כוסות ואנחנו עושים לו משז, אז זה בעצם משהו שהרופאים אומרים שזה, הם לא יודעים את זה כי הם לא רואים את זה בזמן התקפה, אבל תמיד שבאנו בזמן התקפה שלו, אז זה הסתיים עוד לפני שהצלחנו להגיע לאבחון עצמו בזמן התקפה. עכשיו גם יש לו הרבה פעמים, לא רק בזמן התקפה, גזים.
בנושא הזה של התפתלות מעיים זה דבר שראינו בו הצלחה, ואני אגיד למה זה. למה בעצם ברפואה טבעית אפשר לעזור בזה? הנושא של התפתלות מעיים הרבה פעמים, וזה רואים את זה ממש לעתים קרובות, כשהם מאבחנים את זה בגלגל העין, רואים שיש שם בעצם התכווצות. הרבה פעמים ראינו בעיניים שיש התכווצויות במעיים, בגלל זה ההתחלה היא מתחילה עם גזים, שרואים שיש אפילו באותו זמן שיש גזים, בגלל כל מיני התכווצויות של מעיים שיוצרות כיסא אוויר, שיוצרות את הגזים האלו. וכשאנחנו מאבחנים הרבה פעמים בנושא של התפתלות מעיים והידבקויות אפילו, אז אנחנו רואים שיש מצבים כאלו של גם התכווצויות וגם לפעמים אפילו הרירית של האזור שם היא לא מאוזנת. בגלל זה ברפואה טבעית שאפשר גם לשבר את הרירית במעיים, כמו שיש דלקת קרון ודלקות כאלו שאפשר לשפר את הרירית עצמה ולהעביר את הדלקת, אז ככה גם אפשר גם בנושא של ההתפתלות מעיים וגם של ה... עיצבוב יתר הזה שגורם להתכווצות שם. ובאמת, יש סיכוי לעשות את זה, במיוחד בגיל קטן, בגיל ה-5-6, כמו שאתה אומר, אז שהמים, מה שנקרא, ישנו את התהליך שהם עושים.
אז אפשר להגיע אליך איתו?
כן, אנחנו...
שייך מאוד, שייך מאוד.
כן, אנחנו נאמר את מספר הטלפון בסוף המשדר. אנחנו ניתן את מספר הטלפון של דוקטור אליהו לוי, לטובת באמת כל המאזינים שרוצים להגיע באופן אישי. 1-952-92-93, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן. 1-952-92-93. נגענו קודם בנושא הזה של השפעת, והייתי באמת רוצה עוד מילה בנושא של רדיולוגיה ושפעת.
באמת בנושא הזה של שפעת, כשהשפעת היא מגיעה פעם בהרבה זמן, וזה לא דבר שקורה לעתים קרובות, אז הדבר הזה זה בסדר, אז זה שפעת, מקסימום לוקחים ויטמין C, הכל יהיה בסדר. אבל יש הרבה אנשים שהם סובלים מדברים כאלו, משפעות בזמן קצר, כל זמן קצר. יש למשל בזמנים של, שיש דלקת גרון חוזרת. דלקת גרון חוזרת זה דבר שהוא ממש לא טוב, זה גורם להרבה, לפגיעה ברירית שם, זה גורם ל... הרגשות לא טובות, זה גם מחליש את הגוף, צריך לקחת כל זמן אנטיביוטיקה, זה גורם גם לפטריות במעיים, ועוד בכלל טפילים בגלל שהאנטיביוטיקה פוגעת, ותהליכים שבעצם נכנסים לפעמים למעין מעגל סגור. בגלל זה כשאנחנו נותנים טיפול חזק לשפעות החוזרות שוב, לשפעות שחוזרות לעתים קרובות, הכרוניות, אז יש בזה, אני עד היום ראיתי מעל 95% הצלחה, שהשפעות האלה יחזרו. גם השפעות וגם דלקות גרון חוזרות. דלקות של מערכת הנשימה.
זה קשור למערכת חיסונית חלשה?
הרבה פעמים גם למערכת חיסונית חלשה. וגם לפעמים, אפילו מערכת החיסונית, אפילו אנשים חיזקו אותה בטיפולים אחרים, אבל הרירית היא לא התחזקה, ואז בגלל זה, זה מה שנקרא, היה המקום מועד. ואז צריך גם לחזק את זה.
כן. יש לנו עוד מאזינה שרוצה לשאול. מאזינה, כן, בבקשה.
שלום.
שלום וברכה.
אני רציתי לשאול לגבי רגליים שהן רועדות, שמשפיע על יציבות הגוף, בכלל זה מתיש מאוד.
באיזה גיל?
48.
רעד ברגליים.
הרגליים לא יציבות מספיק, לא, זה לא רעד ברגליים, הן לא יציבות, הן רועדות, הן...
יש, ברוך השם, הרבה פעמים אנחנו עושים שילוב בין הרפואה הרגילה הטבעית והרפואה הסינית, ובאמת ברפואה הסינית יש איזה רמת תשובה לדבר הזה. הרבה פעמים רואים בגלגל העין שיש אזור מסוים שדווקא ברפואה הסינית יש תשובה לזה, שיש קשר בין דווקא אזור הכליות לאזור הרגליים הרועדות. הרבה פעמים היו אצלנו בנושא הזה של רגליים רועדות, והסתכלנו וראינו שבאמת יש חולשה מסוימת באזור הכליות. זה לא בעיה שהיא פיזית, אין בעיה פיזית בכליות, הכליות הן בסדר, וזה על פי התפיסה של הרפואה הסינית. ואז נותנים חיזוק באזור הזה, ורואים שהרגליים הרועדות עוברות. ראינו את זה כמה פעמים שזה קורה. יש לפעמים שזה גם קורה בגלל שמערכת העצבים צריך להזן אותה, לחזק אותה, וזה קשור לפעמים לנושא של תזונה. יש נשים וגברים, יותר נשים ראיתי כאלו, שאם הם לא אוכלים בזמן, אז יש להם רעד ברגליים. יש אפילו מצב כזה. אבל באמת יש איזה הרבה פעמים מקור שדווקא לא קשה כל כך להעביר את זה. מניסיון שלי ראיתי ממש הצלחה בזה.
מה, איך משפיעות הכליות על הרגליים?
זה משהו ברפואה הסינית, זה לא איזה משהו שאפשר להסביר אותו ברפואה הרגילה. אמרתי, לפעמים אנחנו עושים שילוב כזה, כי הרפואה הסינית לפעמים סוגרת פינות שאין תשובה עליהם בדברים אחרים. וזה דבר שהוא באמת הרבה פעמים ראינו שזה המקור.
טוב, תודה רבה.
שיהיה בהצלחה. יש לנו מאזינה נוספת. מאזינה, כן, בבקשה. מאזינה איתנו?
הלו?
כן, אנחנו איתך.
שלום לכם, מכיר טוב. רציתי לשאול את דוקטור אליהו לוי בנושא של פרקים. אני סובלת מדלקות פרקים מתחלפות, ריאקטיב אקטריטיס, ולאחר דלקת חזקה היה לי גם, התפרצה לי פיברומיאלגיה, ועכשיו אני אחרי לידה, וכמה חודשים אני כבר מקבלת כל חודש זריקה של קורטיזון. אני מאוד סובלת מהאגן. רציתי להתייעץ מה אני יכולה לעשות כדי לא לעשות, לא כדי לא לקחת את הזריקה הזאת או טיפולים אחרים.
בנושא של דלק, בנושא של דלקת פרקים, ולפעמים אני, כמובן שזה משהו מצער, אבל לפעמים זה אפילו משמח לראות שבאים בנושא הזה, בגלל שכל כך הרבה יש מה לעשות ברפואה טבעית, ובאבחון בגלגל עין בדלקת פרקים, רומטיק אטריטיס ואטריטיס בכלל, שממש אפשר לשנות את המצב מקצה לקצה, אפילו בתוכנית כאן, שזה, אני מדבר על שנים, כי אנחנו כבר פה איזה 10 שנים משדרים, עלו כמה וכמה בנושא של דלקת פרקים חוזרות, אפילו אם את זוכרת עליי, זה מישהו בין 4, דלקת פרקים מאוד מאוד חמורה. שאני נכנס ממש לבית חולים כל חודש עם הזרקות של סטרואידים בהרדמה מלאה במשך שנתיים, והוא לא גדל, וזה עבר לו כלא היה אחרי חודשיים של טיפול. יש כל כך הרבה מה לעשות דלקת פרקים, בגלל שזה תהליך שמערכת החיסון עצמה היא עושה את הבעיה, וצריך מה שנקרא לעשות סוויץ', שמערכת החיסון היא תפסיק לעשות את הבעיה הזאת. והסיבה, יש איזה כמה סיבות, כשהמבחנים רואים כמה סיבות לדבר הזה, אבל כל המהלך הוא בעצם לשנות את התהליך של מערכת החיסון, שהיא לא תתקוף, לא תפגע בגוף. ויש בזה הרבה מה לעשות.
כן, אז הנה, אנחנו כבר ניתן את מספר הטלפון של דוקטור אליהו לוי, זה הזמן. דוקטור אליהו לוי, מה מספר הטלפון בקליניקה לטובת כל המאזינים שרוצים אכן להתקשר ולהגיע באופן אישי?
הטלפון שלנו הוא 02-642-65-83. 02, עוד בירושלים, 02-642-65-83. וכמובן, ב-144, דוקטור ליאו לוי בירושלים.
כן.
ובעזרת השם, שבאמת נעזור, יש
באבחון
רואים הרבה פעמים את המקור, ושאר מה שיש לנו את המצב כמו דלקת פרקים, שזה ממש סבל נוראי. אם היית יודעת כמה אנשים סובלים מזה, לוקחים תרופות שכל כך מחלישות, אפילו לפעמים תרופות שהן אנטי סרטניות, עד כדי כך.
וואה, וואה. דוקטור לוי, שהקדוש ברוך הוא יעזור, שתמשיך להיות שליח טוב להרבה הרבה אנשים ולהביא להם מזור ורפואה לכל ים. תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה גם ליעל איבר, עורכת ומפיקה, למוטי קופר שעל הביצוע הטכני. אני רחל קליין פסטאג, כאן מאחורי המיקרופון. אנחנו נמשיך אחרי שנצא להפסקת פרסומות חדשות, מיד לאחר מכן שעה שנייה של עניין משפחתי. יישארו איתנו.
משפחתי עם רחל פסטאג.
ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים ולכל מי שמצטרף אלינו לשעה שנייה של עניין משפחתי. יעל איבר עורכת ומפיקה, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, אני רחל קליין פסטאג כאן מאחורי המיקרופון. ובשעה הזו מיד תהיה איתנו גברת רחל בולטון, מפתחת שיטת תעצומות, כלים לשינוי בחיים. וגם, שיטה חדשה מציעה לכם לא לפספס את חלון ההזדמנויות. התינוק שלכם, כן, תעזרו לו לממש את הפוטנציאל שלו. רן אורן, חוקר הפוטנציאל ההתפתחות של התינוקות, הוא יהיה איתנו כאן, והוא יספר לכם שברגעים אלו ממש, התינוק שלכם יכול ללמוד לקרוא וגם לדבר שפות. כן, מעניין. יוכבד גרוסמן, חרדית, תושבת 100 שערים. בכל מקום אומרים תהילים, אך את קברו של דוד המלך לא כל כך פוקדים. בשנים האחרונות הפך קבר דוד למקום עלייה לרגל המתפללים ומבקשי קדושה, ואת עיקר המהפך הזה מובילות נשות ועד נאמני דוד, שהן שומרות באדיקות על המתחם, ואנחנו נשוחח באמת עם אחת מהנאמנות הללו, עם יוכבד גרוסמן, על המקום הזה ומה הן עושות שם בכל מוצאי שבת. איך מושגים עולם השיווק כמו מיתוג מחדש, חיזוק העוצמות, התמקדות בתועלת או שמירה על פרופיל נמוך, עשויים לסייע לכם להיות הורים טובים יותר, נשמע מסקרן? אכן, דוקטור אלי סגי, פסיכולוג ומומחה בשיווק, מחבר הספר הורות עכשיו, הוא ידבר איתנו על הגישה השיווקית להורות ועוד ככל שיותר לנו הזמן. ואני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים.
שלום, בוקר טוב, שבוע מבורך.
בוקר אור, שבוע נפלא.
היה לנו הפסקה של שבוע.
כן.
והנה אנחנו כאן. ואני צריכה בעצם להגיד שבחרתי נושא שדיסוננס יש לי איתו בעיה במוח כרגע. למה? כי אני רוצה לדבר על לחיות את הרגע. ואני בעצמי מודאגת ממזג האוויר בערב ומחר.
אז הנה.
צריכה להיות בצפון או בירושלים.
כן.
אז אני אומרת לעצמי, את הולכת להגיד משהו שאת בעצם לא מצליחה להחזיק בו איכשהו. אז כן, אני הולכת להגיד משהו שאני מעוניינת להחזיק בו. וגם אני עובדת עליו, כי זה כמעט התכלית, זה לחיות את הרגע. זה מספרים שמנדל פוטרפסט, משפיע גדול בחבד, היה בהתוועדות חסידית, והוא שאל, מה לדעתכם המקום הכי קדוש? אז בחורים אמרו, מה זאת אומרת? הכותל, קריית ארבע, בית כנסת. אז הוא אמר, המקום הכי קדוש זה איפה שאתה נמצא כרגע.
וואו.
הוא אמר, ומה לדעתך האדם הכי קדוש? אז אנשים, אז חבר'ה בהתוועדות אמרו, משה רבנו, אברהם אבינו. אז הוא אומר לו, האדם הכי קדוש זה אתה. עבורך. מה הזמן הכי קדוש? אז אמרו, יום כיפור. שמחת תורה. זאת אומרת, הזמן הכי קדוש זה הרגע. כאשר אתה היהודי מקבל את כל מה שיש לך, כדי לפעול בעולם הזה, אתה שליחו של הקדוש ברוך הוא, ומאותו רגע אתה קדוש. המקום שאתה נמצא בו, ההוויה שאתה נמצא בו, הרגע הזה שאתה נמצא בו, ומה אתה עושה עם הרגע הזה שנתן לך השם יתברך? האם אתה עסוק ומשוטט בעתיד, במה יקרה, במה יהיה, נו מה יהיה המזג האוויר, יהיה קר, לא יהיה קר, יהיה לי מספיק כסף, לא יהיה לי מספיק כסף. כל הדאגות, אני אצליח בלימודים, אני לא אצליח, אני אצליח בעבודה, אני לא אצליח, כל הדאגות הם בעצם לא לחיות עכשיו והרגע. ואנחנו יכולים לעבור חיים שלמים ולשאול איפה היינו בכלל. זה מזכיר את הסיפור, אותו סיפור של שחרית של רב לוי יצחק מברדיצ'ב, שעטור תפילין, הוא ניגש ליהודי, לוחץ לו את היד ואומר שלום עליכם. אז היהודי אומר, אבל אני הייתי פה כל התפילה, מה, למה רב לוי יצחק מתכוון? אז הוא אומר, לא, אני מבין שחזרת מהיריד עכשיו. עטור תפילין בתוך בית הכנסת, הרי אנחנו בעצם לא מסוגלים להחזיק את המחשבה רגע אחד במציאות הנוכחית, כי ברגע שנחזיק אותה, ברגע אחד, ברגע הזה, אנחנו נהיה מלאי אסירות תודה, מלאי הכרת הטוב, כי בעצם מה חסר ברוך השם? אנחנו, מה שחסר חלילה בבריאות של מישהו זה דבר עתידי. ברגע זה, ברגע זה ממש רוב האנשים בעצם, או כל העולם יכול להיות ברגע של הודיה. הדאגות הם, או הפגיעות הם מהעבר והדאגות הם מהעתיד. לקחת את הרגע ולחוות אותו כרגע של שאני בו זוכה לראות, זוכה לשמוע, זוכה לחיות. להיות במקום הזה זה ממלא, כי הצורך שלי בדרך כלל זה שיש לי חסר. חוסר מביא להרבה כאב, הוא מביא לבדידות, הוא מביא, ויש שני מצבים, אני אומרת בתעצומות תמיד, שני מצבים שבו בן אדם נמצא. או הוא מחוסר הכרה, או הוא בהכרת הטוב. אין מצב ביניים. זאת אומרת, אם הוא לא בהכרת הטוב, הוא מחוסר הכרה. וזה אומר שהוא עסוק או נמצא במקומות אחרים במקום בתוך הרגע הזה. הרגע הזה זה המקום שבו אני יכולה להודות שכרגע טוב לי. מספרים על רבנית רבקה שהיא הייתה בבת, והיא הייתה נכדה והתחתנה עם אדמור, ובנה היה אדמור. זה לא בהכרח קורה, הרי לפעמים יש הרבה ילדים בוחרים אדמורים מתוך מספר הילדים. ושאלו אותה, היא הייתה מסתבר אישה מאוד גבוהה, מאוד רוחנית, ושאלו אותה, מה הרגע הכי מאושר של חיי, היה של חייך? היא שתקה רגע והיא אמרה, הרגע. הרגע זה היה, זה הרגע הכי מאושר של חיי. להיות ברגע הזה זו עבודה מאוד גדולה. זו עבודה שיש בה ענווה, שיש בה קניעה, שיש בה הסכמה, שיש בה אמונה שהשם יכול לי בכל אשר אני צריכה ועושה בשבילי את כל מה שאני צריכה, ולי אין מה לדאוג בכלל. יש לי בסך הכל, אני היום דואגת אם יהיה לי קר בירושלים או לא יהיה לי קר בירושלים בסדנה. אני לא אמורה לדאוג, אני אמורה לנסוע לירושלים ולעשות אחריות על המעשים עליי, והתוצאות הן שלו. אני צריכה להתלבש חם ולצאת מתוך הנחה שאני בשליחות, וככה לקחת את הדבר הזה
ולצאת מספיק מוקדם,
פתחתי את השיחה,
לצאת מספיק מוקדם כדי לא להתעקע בפקקים בדרך, חובת ההשתדלות.
אני צריכה לעשות את כל ההשתדלות שלי. אם אני יודעת שהנסיעה לירושלים במזג אוויר כזה לא תארך שעה, היא תארך יותר, אני אמורה לצאת יותר מוקדם.
כן,
אבל אני עדיין צריכה להיות בטוחה וסמוכה לכך שהקדוש ברוך הוא ינהל את הסדנה כפי שהוא יצטרך. צריכה להיות. כן. ויגיע מי שצריך להיות.
אבל רחל, יש לי פה שאלה. הרי כן. כשהחיים פחות או יותר, את יודעת, נוסעים על המסלול, העגלה ממשיכה, אז אני חושבת שאיכשהו יותר קל. אבל כשאני למשל חושבת היום על אמא רותי, אמא של אותה ילה, ילדה בת ה-11 שנפגעה בפיגוע בשומרון, והיא נמצאת איתה בבית החולים, ממש לא משה ממנה. וזה אנשים באמת עם אמונה גדולה, ועם הרבה עוד היה לקדוש ברוך הוא, אבל עדיין לראות את הילדה במצב כזה, כשהיא זקוקה עדיין להרבה הרבה תפילות ולהשתלות, ומצב מאוד מאוד לא פשוט. אז זה לא קל להיות במקום כזה ולחשוב, אוקיי, אני הכי מאושרת ברגע הזה, כי אני מאמינה שהקדוש ברוך הוא יעזור והילדה תבריא.
יפה. אז בואי נגיד ככה. לא דיברנו על מאושרת, אם שמת לב. דיברנו לחיות את הרגע. עכשיו, יכול להיות שברגע זה יש הטבה קלה לילדה הזאת. ברגע זה. מה לא מאפשר לך לקבל את ההטבה?
כי אני פוחדת שאולי אחר כך תהיה הידרדרות, שאולי ההטבה לא תהיה מספיק. העתיד, נכון.
אנחנו מדברות לחבק את הרגע הזה. וכיוון שהתלמידה של תעצומות, ואני אזכיר משהו שאני מזכירה ברדיו הרבה פעמים, דומה מושך דומה. כאשר אני דואגת, אני מושכת דאגות. כאשר אני באמונה, אני מושכת אמונה. הרי יקרה מה שצריך לקרות. מה שהשם רוצה, אנחנו נקרא את השמיים בתפילות על הילדה, ועושים את זה ונעשה את זה הלאה. אבל רצונו יעשה. ואנחנו צריכים לדעת שהרגע הזה שאני אפילו מחייכת טיפה או מאושרת טיפה, לא מאושרת, כמו מקבלת הרגע הזה ויכולה להתעודד מאיזשהו ריפוי קטן או מאיזשהו הטבה קטנה, שאי אפשר לעמוד אותה, הרגע הזה הוא רגע מאוד קדוש. כי בעצם מה אנחנו אומרים? אנחנו אנשים קדושים. הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העולם. הקדוש ברוך הוא לא יעשה לנו רע. זה לא, מה יוצר את תחושת הרע? הציפיות שלנו ומה שהשם רוצה בשבילנו, שהשם לא יעמיד בניסיון את אף אחד. כן. אבל האנשים שעומדים בניסיון, רחל, ניתנים להם כוחות בלתי רגילים. הם לא במקום שלנו, הם מעל. וגם אני רוצה להגיד שוויקטור פרנקל, פרופסור ויקטור פרנקל, דיבר על משולש הטרגדיה, והוא אמר שבעצם לשלושת הדברים הכי קשים בחיים יש תפקידים מאוד חשובים בחיינו. המוות, שהוא התפקיד שלו לזרז אותנו, להזכיר לנו שהחיים נוזלים והם נגמרים, מוכרחים לעשות משהו ולא לחלום. הכאב שאי אפשר, כאב שאי אפשר לברוח ממנו, לא כאב מסוג שלוקחים אקמול או, כן. או חותכים קשר והכאב נגמר פחות או יותר, כאב שאי אפשר לסוג ממנו, הוא מגביה את האדם מעל החיים. והדבר השלישי שזה אשם, לא רק שאשמה סתם, אלא רק שאשם שמביאים אותנו לכדי אחריות על חיינו. שלושה כאבים מאוד קשים לכאורה, אבל שלושתם יש להם תפקיד בהצמחת האדם, להיות מישהו, להיות משהו ב- 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 בעולמו של השם. הילדה הזאת היא ילדה קדושה ומיוחדת, כן. וגם שמעתי שהיא יצאה מהאוטו והתגלגלה.
כן. כן, גלגלה את עצמה באפר כדי לכבות את השריפה, ילדה בת 11, כן, מדהים.
נועזות.
מדהים, מדהים. איזה עוצמה, כן.
איזה עוצמה, איזה קדושה, איזה... כן. והדבר הזה לבד, זה נתינת כוח, אין לנו מושג מה יהיה. יש לנו מושג מה עכשיו. עכשיו זה נתינת כוח. וזה באמת הנקודה, לחיות את הרגע, זה אומר לא... לוותר על הפחד והדאגה העתידית. באמת לקחתי דבר פשוט של מזג אוויר, ואת הבאת את הקצה הנורא גדול של החיים, שזה החיים עצמם והחולי והבריאות. בכל המקרים, ככל שבעצם אנחנו מגבירים את הרגע הזה, יש לנו כוח. כן. הכוח לא נמצא בעתיד. הוא נמצא עכשיו והרגע. ועכשיו זה מה שנכון. זה לא אומר שאני לא אכין, וזה לא אומר שהילדים שלי שגרים בערים ויש שלג ואולי כולם יורדים לכאן, אני לא נערכת או חושבת, בסדר, צריכים לקנות דברים שלא בדיוק במלאי של, של הבית כרגע. אבל אני מניחה את זה בידי השם. הוא ינחני.
כן.
הוא יעשה בשבילנו את ה... הוא עושה, הוא לא יעשה, הוא עושה.
כן.
ושיזכה אותנו לראות את הטוב הנגלה והנראה. ואת יודעת מה? ודי לכל ההסברים, צריכים משיח עכשיו.
כן, בעזרת השם.
גאולת עם ישראל עכשיו.
בעזרת השם.
אז לא צריך להסביר. כן. אבל לחיות את הרגע זה הדבר הכי... נדרש מאיתנו בכל גיל, בכל זמן, וזה מאפשר לנו להיות בהכרת הטוב.
כן.
ובאסירות תודה.
כן. טוב, אז קודם כל בהצלחה לסדנה היום, בעזרת השם. כן, שיעבור הכל בשלום.
בעזרת השם.
ואנחנו נמשיך ונשמע כמובן בשבועות הבאים, בכל יום ראשון, בשעה השנייה של התוכנית, ומי שמפספסת כמובן תמיד יכולה להשלים דרך האתר של רדיו קול חי, ארכיון תוכניות מוקלטות, והפינות הללו מועלות בכל שבוע לאתר, תמיד ניתן להזין להם שוב ושוב. תודה רבה, רחל.
שבוע מבורך.
שבוע נפלא. תודה רבה.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטאג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, רדיו כל חי 93 FM ו-92.8. אנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי, ותחת הכותרת של מי גאון של אימא, אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב, לרן אורן, חוקר פוטנציאל התפתחות של תינוקות.
בוקר טוב.
בוקר אור. אז כולנו רוצים שהתינוקות שלנו יהיו גאונים שכאלה ואפילו משוויצים. התינוק שלה כבר התהפך בגיל הזה והוא כבר ידע להגיד אבא בגיל ההוא, והוא חייך בכלל מגיל אפס. יש איזושהי תחרות סמויה אפילו. אבל אתה בא בעצם ואומר שהתינוקות שלנו בגילאים מאוד מאוד צעירים יכולים אפילו לדעת לקרוא.
נכון.
אז איך זה עובד?
לתינוקות יש יכולת צילומית מדהימה. כשאנחנו מלמדים תינוק תמונה של ברווז, ואומרים ברווז, והוא עושה גגה, אז בעצם הוא רואה תמונה של ברווז, הוא אומר גגה. כשהוא עושה את זה, הוא בעצם משתמש ביכולת הצילומית שלו. הוא יכול לזהות תמונה, ובעצם להבין את המשמעות שלה. גם אם הוא לא מבין ממש, יכול לפרש אותה, הוא יכול לחזור, לתת לה שם. אז כמו שהוא יכול להבין תמונה של ברווז, אפשר להראות גם תמונה של כל דבר אחר בעצם. לנו יש נטייה לחשוב שאנחנו צריכים להגביל את היכולת של תינוקות לקלוט. זאת אומרת, לצורך העניין, אם אנחנו נראה תמונה של עיגול, ריבוע ומשולש, אז יהיה להם קל להבין. אבל אם נראה תמונה של משושה או אליפסה, יהיה קשה יותר. אבל זה רק מגבלות שלנו. בפועל הם יכולים לקלוט כל תמונה, אם אנחנו מגישים אותה בגודל המתאים, במרחק המתאים, וכשאנחנו נותנים לשם, הם יכולים לחזור על השם הזה. באותה צורה, כשאנחנו מראים תמונה של מילה, לדוגמה, מילה שכתוב עליה ראש, הם יכולים ללמוד שפה כתוב ראש. זה לא יכולת, זה לא קריאה פונטית.
כן, של אות-אות, אלא קריאה של מילים שלמות.
בדיוק, מה שאנחנו קוראים קריאה גלובלית, או קריאה צילומית. היכולת הזאת יש לתינוקות בגילאים מאוד צעירים, רק שאנחנו צריכים להקפיד שזה יהיה כתוב מספיק גדול, גם מבחינת גודל וגם מבחינת צבע, ואז הם יכולים בעצם לקרוא את המילה, וכמובן עוד הרבה לפני שיכולים לדבר הם גם יכולים להראות לנו שהם מבינים. לדוגמה, אם נראה לתינוק בן חצי שנה, 8 חודשים את המילה ראש, והוא ידע שכתוב שם ראש, שיוכל להצביע על הראש.
אפילו בגיל 8 חודשים. אתה בעצם אומר ששיא הפוטנציאל הוא בין 6 ל-9 חודשים, שאז יש לתינוק אפשרות לקלוט המון המון מידע.
נכון. המוח בתקופה הזאת פשוט סופג. יש שתי צורות של למידה. יש מה שנקרא למידה אבסטרקטית, זה קצת דומה למה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו משתמשים בהמון מילים בשביל להסביר קונספט מאוד פשוט. לדוגמה, אם הייתי רוצה לתאר לכם כרגע איזשהו בעל חיים שאתם לא מכירים, נגיד שלא הייתם יודעים מה זה כלב, אז הייתי יכול להגיד שלכלב יש שתי עיניים ושתי אוזניים וארבע רגליים וכך הלאה, ולתאר בהרבה מילים את הדבר הזה. לעומת זאת, הייתי יכול להראות תמונה של כלב ולהגיד כלב. זה מה שנקרא למידה אינטואיטיבית, למידה ישירה מתוך הדבר. לתינוקות יש יכולת מדהימה לקלוט באופן אינטואיטיבי נתונים. המוח בגילאים האלו סופג בלי סוף. היכולת הלוגית, היכולת האבסטרקטית מתפתחת בגילאים מאוחרים יותר, והיא גם מתחילה בעצם להגביל את היכולת לקלוט אינפורמציה. ברגע שילד מתחיל להגיד לא, לא בא לי, את זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה, כשמתחילה להתפתח האישיות, וגם חלקים מסוימים במוח מתפתחים, ואז הוא מתחיל לסנן את האינפורמציה שהוא רוצה לקלוט. אבל בגילאים האלו של תחילת החיים, תינוקות פשוט נהנים לספוג מהסביבה, ממש כמו ספוג את האינפורמציה.
כמה מילים, זאת אומרת, תינוק בן 18 חודשים, כמה מילים הוא יכול לקלוט?
הוא יכול לקלוט הרבה מאוד מילים. אני קצת זהיר בעניין הזה. בגדול, כן. בדרך כלל מכינים סט של 10 מילים, ומתחילים ללמד. אנחנו מראים 10 מילים לסדר גודל של כמה ימים, עד שבוע, ואז כל פעם מתחילים להוסיף עוד מילים ועוד מילים ועוד מילים. תינוקות יכולים ללמוד הרבה מאוד מילים בצורה כזאת. שאני אומר שאני קצת זהיר, כי בסופו של דבר אני מאמין שכל תהליך של למידה צריך להיות בשיתוף פעולה עם הילד. אז אנחנו יכולים, יש איזה שם כללים שהניסיון מראה לנו אחרי יותר מ-60 שנה של מחקר בתחום הזה, לגבי יכולת הקליטה של תינוקות, אבל בסופו של דבר צריך ללכת עם הקצב הספציפי של הילד, של התינוק.
מה קורה לאותם תינוקות שלמדו לקרוא את אותם מילים בגילאי 10 חודשים עד שנתיים? אותם ילדים מגיעים לכיתה א' ואז מתחילים, או גן חובה, היום כבר מתחילים ללמוד לקרוא בגן חובה, ושם הם מתחילים בעצם לקרוא בשיטה הפונטית של אות-אות. מה קורה שם? הם לא מתחילים להתבלבל?
א', היום יותר ויותר משתמשים בשיטה הצילומית גם בגן. יותר ויותר מבקשים ילדים, זה עניין מאוד טבעי, זאת אומרת, ילדים באופן טבעי כשהם הולכים לגן ויש להם תא, יש להם מגירה וכתוב שם את השם שלהם, הם לומדים את השם גם בלי להכיר את האותיות. זה לא משהו חדש, זה משהו שכולנו שמנו לב שהילדים שלנו למדו, ואחר כך הם גם לומדים את השמות של החברים שלהם מהתאים ליד, ואחר כך כשהגננת כותבת את השם של החבר על הדף, הם יודעים
לזהות. כן,
אז אנחנו רואים את זה אצל ילדים בגן תמיד. ברגע שמתחילים, אני יכול לספר חוויה שהייתה לי עם הבת שלי, כשהיא ראתה יום אחד את השם סגי, והכירה את השם גילי, ואז היא פתאום הסתכלה על הגי בתוך סגי, ואמרה, זה גי, כמו בגילי. זאת אומרת שבאיזשהו מקום, היכולת הזאת מגיעה אחר כך לפרק את זה לפונמות, להסתכל...
עכשיו, זה מביא אותי לשאלה נוספת. האם אכן אותם ילדים שהשקענו בהם ולימדנו אותם לקרוא כבר בגיל 8 או 10 חודשים, הם יהפכו להיות בהמשך חכמים יותר, בשלים יותר לקלוט חומר? האם אתה תוכל לקבל את אותם ילדים בגילאים 12-15 ולהגיד, וואלה, הילד הזה כבר ידע לקרוא בגיל שנה או שנתיים? זאת אומרת, האם ההשקעה הזאת אכן שווה? כי בסופו של דבר הרי מוקדם יותר, מאוחר יותר, כל הילדים יודעים לקרוא. אז יש ילד שאחר כך אוהב יותר וקורא יותר ספרים, ויש ילד שאוהב פחות וקורא פחות. האם יש איזושהי השפעה לטווח רחוק יותר על אותם ההשקעה של לימוד התינוקות, חוץ מאותה חוויה כמובן שהנה יש לי תינוק בן 1.5 שנה והוא כבר מזהה מילים וזה נורא נחמד?
אז אני רוצה להתייחס לזה בכמה רבדים. קודם כל, השיטה הזאת של ללמד לקרוא תינוקות זה לא שיטה שאני פיתחתי. יש ספר שנקרא כך תלמדו את תינוקכם לקרוא בהוצאת חד קרן. ומדובר בשיטה שפותחה במכון בפילדלפיה שכבר 60 שנה. אני פגשתי נינה שאימא שלה לימדה אותה לקרוא, ואימא של אימא שלה לימדה אותה לקרוא.
וואה.
אנחנו עושים כבר 4 דורות של אימהות שמלמדות את הילדים לקרוא בשיטה הזאת. אז כך שאם אנחנו רוצים להסתכל על מה זה עושה לאורך הזמן, אז יש מספיק דוגמאות בעולם, ואנחנו מדברים על כל העולם, כי השיטה הזאת היא בעצם מתאימה לכל שפה.
כן.
אבל לי חשוב להגיד משהו בעניין הזה. מבחינתי, ברמה האישית, המטרה היא לא להוציא ילדים שמסוגלים יותר מילדים אחרים. אני חושב שהמקום הזה של השוואה, וזה גם מצוין בכל מקום שבו אני מתראיין, הוא קצת חוטא, הוא חוטא לנו ההורים והוא חוטא לילדים. מבחינתי המטרה היא לא להצליח להשיג ולעמוד באיזושהי תחרות. אני בדרך כלל אומר שהתפתחות זה דבר טבעי, תינוקות נולדים עם מוטיבציה להתפתח. ולתינוקות יש פוטנציאל אדיר. הדוגמה הזו של קריאה זה אחת הדוגמאות, אבל אפשר לתת אינסוף דוגמאות לפוטנציאל האדיר שיש לתינוקות. בסופו של דבר, מה שיצא לאור מהפוטנציאל הזה, תלוי בסביבה שהם פוגשים, בגירויים שהם פוגשים. לצורך העניין, אם ניתן להם מילים, ונציין את השם של המילה, ונעשה את זה כמשחק, הם ילמדו. כמו שהם יכולים ללמוד המון המון דברים אחרים, כמו שיכולים ללמוד את כל סוגי הכלבים שקיימים בעולם.
או אפילו שפות, אפילו לימודי שפות.
אבל בעיניי הדבר הכי חשוב בהתפתחות שלנו כבני אדם, בטח בשנים הראשונות, זה שנתפתח בצורה הרמונית, בצורה מאוזנת. יש לנו את החלק הפיזי, הגוף, יש לנו את החלק הרגשי, ויש לנו את החלק השכלי, המנטלי. ככה גם בנוי המוח שלנו. המוח שלנו בנוי משלוש רמות. יש את גזע המוח, המוח הקדום יותר, יש את המערכת הלימבית, המוח הרגשי, ויש את הקורטקס. הדבר הכי חשוב זה שלושת החלקים האלה שהתפתחו ביחד, במקביל. זאת אומרת שאם תינוק בשל מבחינה רגשית, ללכת זה הזמן שלו ללכת, אבל אם הוא עוד לא בשל, אז אנחנו צריכים לתת לו להבשיל, כדי שיהיה איזושהי, שההתפתחות תהיה תואמת בין שלושת הרמות.
לא לדחוק בו.
לא לדחוק בו. אם אנחנו, אם ילד כרגע לא בשל לקרוא, ואנחנו כרגע נרגיש שזה הזמן מכל מיני סיבות, או נצפה ממנו לעשות את זה, או זה הזמן של תינוק לזחול, או זה הזמן של תינוק ללכת, ואנחנו נלחיץ אותו, אולי נשיג משהו ברמה המוטורית, אבל נאבד הרבה ברמה הרגשית. בגלל זה, מבחינתי המטרה העיקרית היא להצליח לייצר סביבה שמגרה להתפתחות הרמונית, לתת מקסימום של גירויים במובן הזה, אבל מאוד לכבד
את המקום של התינוק.
כי לכל תינוק, כל אחד נולד
עם קצב משלו.
קצב משלו. יש תינוקות שבשנייה שהם נולדים, הם מרימים את הראש, פוקחים את העיניים, הם סקרנים. יש תינוקות שלוקח להם יותר זמן, בין אם זה קשור להיריון, בין אם זה קשור ללידה, בין אם זה קשור לגנטיקה, להרבה דברים אחרים. אז במובן הזה, מה שחשוב, זה לא מרדף אחרי כל מיני גרפים, ובשביל להראות שהילד שלי עשה את זה קודם, אלא לתת את הסביבה האידיאלית, ולכבד אותו בתוך הדבר הזה.
והרבה חום ואהבה, הרבה חום ואהבה.
הרבה חום ואהבה, הרבה הקשבה, הרבה הקשבה. אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה שבה אנחנו מאוד מונעים ממערכות של ציפיות.
תחרות גדולה.
תחרות מאוד גדולה, וצריך מאוד להתחבר למקום של הקשבה, של אינטואיציה, של התבוננות, של אינטראקציה. שמה בטח ובטח לאימהות, לתינוקות, לאימהות יש אינטואיציה מדהימה. הרבה פעמים אימהות נכנסות לתוך הלחץ הזה של הסביבה, אבל כאימא, אם אימא תהיה מחוברת לעצמה ותקשיב לתינוק שלה, היא תוכל באמת לתת לו את התנאים הטובים את המקסימום. יותר להתפתחות.
כן, רן אורן, כן. חוקר פוטנציאל התפתחות של תינוקות. אני מודה לך על השיחה הזאת, שהדברים האלה תמיד הם מרתקים, אבל כמו שאמרנו, קודם כל חום ואהבה, ואחר כך בקצב של התינוק. תאפשרו לו, אבל תנו לו גם את הקצב שלו. תודה רבה על הדברים
תודה.
האלה.
תודה רבה לכם.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
שלום ובוקר טוב ליוכבת גרוסמן, תושבת מאה שערים.
בוקר טוב ושבוע טוב.
בוקר טוב, ועל רקע השיר דוד המלך שביקשת, כך שננגן אותו, ואם יהיה לנו זמן אז אולי בהמשך נשמיע עוד קצת ממנו, אבל באמת איתך רציתי לשוחח. אתה עד לפני כמה שנים, 4 שנים בערך, פקדו את מתחם קבר דוד מתפללים ספורים בלבד. בשנים האחרונות הפך הקבר למקום עלייה לרגל למתפללים ולמבקשי קדושה. את עיקר המהפך הזה בעצם מובילות נשות ועד נאמני דוד. בואי ספרי לי, איך התחיל המהפך הזה?
אני לא יודעת אם זה רק נשים, ברוך השם, יש שם כוללים, יש הרבה צדיקים שנמצאים שם.
כן.
אבל נזכיר שהפרשה, הפטרת השבוע הזה, והקרבו ימי דוד למות, ממש להפטרה של השבוע.
כן.
וכתוב אחר מכן, וישכב עם אבותיו ויקבר בעיר דוד, שזה הר ציון כמובן. אז אנחנו, זה אחד הדברים שלא היה, זה היה פשוט מפליא. באמת, היה שם שומם המקום לפני 4 שנים הגענו, בקושי הייתה נפש חיה, במוצא שבתות בפרט לא היו אנשים. וברוך השם, סעודת מלווה מלכה, שזה, אנחנו קוראים לה סעודת הישועות, זה סגולה, שבאמת, זה מלווה מלכה, זה סעודה של דוד המלך. והרי איפה יותר נאה ויאה לקיים אותה, אם לא בהר ציון, שם מקום קבורת דוד המלך.
נתן, הרי כולנו אומרים תהילים, כולנו, אין יום פרק או בתוך התפילה, או מעבר לתפילה, או פתאום את מקבלת איזו הודעה על מישהו חולה, ותוך רגע מה ששגור על לשונך. אנחנו כולנו כל כך מחוברות לספר התהילים, ודף הקבר איכשהו נותר שמם, כמו שאומרים.
לא רק שומם, לצערנו, הגיעו לשם כל כך הרבה מבקרים בשנים האחרונות, זה הפך להיות לאתר מספר אחד למבקרים נוצרים. בוא נשאר רגע, מה קורה, למה? זה המקום של הגאולה בעצם, כתוב לנו בספר התהילים שאמרנו, בפרק קופלמת ב' כתוב, כי בחר השם בציון, יבא למושב לו. שם מצמיח קרן דוד, ערכתי נר למשיחי. ואנחנו יודעים שזה מקום הגאולה. כתוב גם, ועלו משים להר ציון, משם תצמח הגאולה. אז אחד ההסתרות זה לא להגיע לשם. אבל ברוך השם, לאחרונה אנחנו מגלים שמגיעים כל כך הרבה, ממש אלפי אנשים פוקדים את המקום, מכל הארץ מגיעים. אתמול מלמלכה הגיע יהודי מאמריקה ואמר, באתי לומר תהילים בקבר דוד המלך. אז זה פשוט מרגש, כי אחד הנבואות שנאמרו בעובדיה, ועלו משים להר ציון, לשפוט על סב, כלומר, אז אחד הסימנים של הגאולה זה לעלות להר ציון. וגם אנחנו יודעים שנכתב, רבי סימון במנסיה אמר ששלושה דברים יבקשו, הגאולה לא יכולה להגיע עד שיבקשו שלושה דברים. ואחד זה את השם אלוקיהם, שזה מלכות שמיים. דבר שני, ודוד מלכם, שזה מלכות בית דוד. ודבר שלישי, הוא פחדו את השם ואל טובו, זה בית המקדש. אז רואים שאחד בתנאי הגאולה זה לבקש את דוד המלך. אז אנחנו באמת מבקשים, בתפילת 18 כולם אומרים, את צמח דוד עבדך, וכולם מתפללים, כמו שאמרת, אומרים את ספר התהילים, ואין שעה של יהודי שלא אומרים שם תהילים בכל מקום בעולם. אז איך זה שלא מגיעים לדוד המלך? אז אני אומרת, באמת, זה מדהים לראות, את צריכה לראות מה קורה שם בסעודת מלווה מלכה. מגיעים יהודים מכל הגוונים, מכל הקשתות, כל הכיפות, כל השטריימלים, כל ממש ספרדים, ליטאים, אשכנזים, חסידים, כולם מגיעים לדוד המלך, וכולם רוקדים ביחד. יש שם מין אחדות מדהימה, שבאמת, אנשים אומרים לי שכל כך מרגש להיות שם, מקבלים שם מין כזה הרגשה נפלאה, שבאמת אני מציעה לכולם להגיע לדוד המלך.
כן. אז מה באמת, אז בכל מוצאי שבת מתקיימת סעודת מלווה מלכה שם במתחם הקבר?
כן, ברוך השם, כל מוצאי שבת, ברוך השם, אנחנו זוכות להכין מרק ענק, מרק מאוד טעים. יש שם לחמניות טריות וחמות, כמו שהסגולה אומרת, לאכול פת חמה ולשתות משהו חם במוצאי שבתות, שזה סגולה סתם ככה לרפואה, לידה קלה. באמת ראינו שם כל כך הרבה ישועות, ברוך השם, אני אישית וגם אנשים שמגיעים לשם. אז זה בת סעודה שמספקת למאות מאות אנשים שמגיעים, ובחורים ונשים, ממש כל עם ישראל מגיע למתחם דוד המלך, וזה באמת מדהים, ממש מדהים.
אז אולי באמת כך לסיום איזה סיפור אחד מרגש, איזה נס אחד שככה זכית וראית שם במקום. אני בטוחה שיש הרבה סיפורים והרבה ניסים והרבה הרבה ישועות, אבל כך איזה ישועה אחת שתפי אותנו ואת המאזינים.
טוב, אני רוצה להגיד, קודם ישועה אחת זה מעט להגיד, אבל הרבה זיווגים עשו שם. אחד הזיווגים שמה שראינו שם, היה מישהו מעוקב שידוך הרבה שנים, והוא זכה ממש למצוא שם את בת זיווגו שהיא מזרע דוד המלך. זה היה מאוד מרגש. והיו הרבה נשים שזכו ללידות. אחת מהן, זה סיפור מעניין, שהגיע אליי מישהי, התחלנו לסדר, לארגן את הסעודה, והייתי לבד שם, עוד לא הגיעו כל המתנדבים, המתנדבות. אז באה מישהי מביתר ואמרה לי, בוא אני אעזור לך עם כל המשפחה שלה, ואז בירכתי אותה, אמרתי, ברוך השם, יש לי סקיל לכל הישועות. אז היא אמרה, אני רוצה ברכה מיוחדת מדוד המלך. אני רוצה בן, היה לה הפסקה גדולה בין הילדים, וברוך השם, אחרי 9 חודשים, 10 חודשים, נאמר, הגיע לשם עם תינוק בלונדיני, ואמרתי, תראי, זה ילד של דוד המלך, זה ילד של דוד המלך. היה כך מרגש. אבל באמת, אני רוצה גם להגיד שכל הנשים שתורכות, הרי כל הסעודה זה בהתנדבות, כל אחד עושה משהו. יש לי נשים צדקניות שעופות, למשל שבוע אחרון, נשות סורוצקין, וכל השכונה שם עפו עוגות, הגיעו שם עוגות יפהפיות ממש, כל כך נהנו מהם, ואנשים שעושים את הסלטים, ואת האורז, ואת הכל, כל כך הרבה אנשים, באמת, איך אמרנו, בזכות נשים צדקניות, נגלו בעתידים להיגאל.
בעזרת השם.
באמת, אשרי ישראל, ואני באמת אומרת לכל אחת, הרי כזו סגולה יש שם. הרי זה באמת מדהים שכל אחד אומר תהילים ולא מגיע. מה זה לא מגיע? מגיעים לשם, אבל לא כמות. אנחנו רוצים שבעזרת השם יהיה שם כמות עצומה של יהודים, ואז יתקיים בנו ולו מושיעים בהר ציון לשפוט הרי סבא.
בעזרת השם, בעזרת השם, אמן ואמן. יוכבד גרוסמן, הלוואי שתמיד תזכו לראות שם רק ניסים גלויים וישועות רבות.
אמן, אמן. אנחנו מזמינים את עם ישראל להגיע. אני רוצה להגיד שכל היום הקבר פתוח, ברוך השם, רק 3 שעות, מ-9 עד 12 בלילה, זה סגור. ויש שם כל ילים שאומרים תהילים. כמעט כל היממה אומרים שם ספרי תהילים, בכל ובכוונה. וזה באמת כל כך מעורר, כל כך מרגש להגיע לשם. אז אני קוראת לכל עם ישראל להגיע לדוד המלך ולהתפלל, ושיזכה לגאולה ברחמים בקרוב בקרוב.
אמן, אמן, אמן. תודה רבה ליוכבד גרוסמן, תושבת מאה שערים, מוועד נאמני דוד. תודה רבה על הדברים האלה. ואנחנו רוצים לומר שלום ובוקר טוב לדוקטור אלי סגי, פסיכולוג ומומחה בשיווק, מחבר הספר הורות עכשיו.
שלום ובוקר טוב.
בוקר טוב. אז בעצם אנחנו עוסקים בשיווק כל היום. איך אמרתי פעם, הרי מהרגע שאני פותחת את העיניים, אני מנסה לשווק לילדים. אז אם זה השוקו בבוקר, ואם זה הסנדוויץ' שאני שולחת איתן לבית הספר, ואם זה אחר כך הכנת שיעורי הבית, ואם זה אחר כך לסדר את החדר, אנחנו בעצם משווקים כל היום.
אני לא יודע אם אנחנו משווקים, אנחנו בעצם מצפים ורוצים לילדים כל הזמן, כל היום שיעשו דברים.
ואנחנו מנסים לשווק להם את זה.
הספר הורות עכשיו בדיוק נועד להציג להורים את הצורך ולשווק לילדים את הדברים, כי היום אנחנו לא תמיד משווקים, וזאת הבעיה. היום אנחנו בדרך כלל מצפים, רוצים, דורשים, תובעים, וכשזה לא קורה אנחנו הרבה פעמים מאוכזבים וכועסים, והילדים כועסים. והספר הורות עכשיו בא ואומר, בואו תתור רגע, כאשר הילד לא עושה את מה שמצפים ממנו לעשות, ביקשתם וזה לא קורה, עכשיו בואו, אל תתעצבנו, אל תחסו, אל תגדירו אותו כילד בעייתי, רע, אל תגדירו את עצמכם כהורים לא מוצלחים, או שטעיתם, פשוט תתחילו לחשוב כהורים שצריך לשווק לילד את מה שרוצים שהוא יעשה.
אז איך באמת מושגים מעולם השיווק, כמו מיתוג מחדש, חיזוק העוצמות, התמקדות בתועלת או שמירה על פרופיל נמוך, איך כל המושגים האלה שלקוחים באמת מעולם השיווק, איך הם יכולים לסייע לנו להיות הורים טובים יותר?
הרעיון שעומד מאחורי הספר הוא לקחת דברים שהם מנצחים ומצליחים בעולמות אחרים, עולם השיווק הרי התפשט והגיע לכל תחום כמעט מתחום מחיינו, ואם זה עובד שם, למה שזה לא יעבוד בהורות? אז הספר לוקח אסטרטגיות שמוצלחות ועובדות בהצלחה בעולם השיווק, ומראה איך אפשר לשים אותם בעולם ההורות. למשל, מיתוג מחדש שהזכר. מיתוג מחדש זה בעולם השיווק, זה לשייך תכונות וערכים חדשים למוצר קיים. ולמשל, ניקח ילדים בגיל הרך, וניקח נושא האמבטיה לצורך העניין, או החצה, אם הילד, והרבה פעמים זה קורה, שילדים בגיל 1.5, 2, 3, 4, פתאום לא
מסרבים
יותר אמבטיה. ניתוג מחדש נותן תכונות וערכים חדשים לאמבטיה, אז בואו ניקח את האמבטיה ונשייך לה, ננחס לה תכונות חדשות. כמו למשל, נפסיק לקרוא לזה אמבטיה ונקרא לזה רחצה, בואו נלך להתרחץ עם דולפינים. לוקחים בובות דולפינים שמיועדות למים, והופכים את הזמן רחצה במקום משהו שרבים עליו למשהו שהופך להיות אטרקטיבי מחדש. באותה מידה אפשר לשחק שם כדורסל מים, אפשר לצייר, לעשות איזה שעת ציורים, ציורי מים, יש צבעים מיוחדים שאפשר לצייר איתם על האמבטיות או לחרסינות. זה דוגמה למצב שבו במקום לריב עם הילד ולהתחיל לטבוע שייכנס ושיזדרז כי יש תור ועוד ילדים רוצים להתקלח ואני עוד ואין מים וכולי, פשוט לחשוב אסטרטגית, להגיד אוקיי, הילד לא רוצה, זו רגע, בוא תחשוב איך אתה יכול למכור לו במרכאות את הדבר הזה, איך אתה יכול לשווק לו את זה. הזכרת קודם גם את נושא של שמירה על פרופיל נמוך. שמירה על פרופיל נמוך זאת אסטרטגיה שבעולם העסקי שיווקי חברות, כאשר נמצאות תחת התקפה כזו או אחרת, בין אם של רשויות ממשלה, או בין אם של צרכנים, ויש להם טענות כלפי החברה. מה שהחברה צריכה לעשות, אסטרטגית, זה הוכח כנכון, זה לתת תגובה אחת קצרה, ולשתוק. Mm-hmm. חברות שלא עושות את זה, דוגמאות, למשל, הדוגמה הכי קלאסית שיש, זה תנובה עם הסיליקון בזמנו, mm-hmm. שבהתחלה מאוד מאוד הכחישה את קיומו של הסיליקון, וזה רק לא עזב אותה כל הנושא הזה, עד שבסוף היא החליטה והבינה שהיא צריכה לעזוב את זה, ואז זה מה שיצר את היציאה שלה מהמשבר הזה. בעולם ההורות, לוקחים את שמירת רופא נמוך, וזה משהו שנכון לילדים גם בהרגיל הרך, והספר עושה גם בילדים לגיל בית ספר יסודי, וגם בחטיבה בתיכון, עד גיל 18, זה בדיוק אומר את זה כאשר יש איזושהי התקפה, בין אם הילד מאשים את ההורה, כועס עליו, טועק, בא הביתה עם מצב רוח רע ואני לא יודע מה, התגובה של ההורה צריכה להיות תגובה אחת קצרה, למשל, כשתדבר נעים או ברור,
אני אקשיב לך.
בדיוק. וגם קנה קבל, כל המסעים של הקנה קבל, קנה קבל. אני תדבר ברור, אני אשמח תקבל את תשומת הלב שלי. ומה שזה גורם, זה גורם למצב שבו ההורה מצליח לשלוט בעצמו קודם כל. וכשהילד נכנס לאיזשהו התקף זעם כזה או אחר, או עצבים כזה או אחר, ההורה נשאר רגוע. כי אם אני שומר על תוכפי נמוך, זה מה שאני אמור לעשות כהורה. ואז אני לא נגרר אחרי הילד. ולכן אסטרטגיה כזאת שעובדת לחברות בתחום העסקי, יכולה גם לעבוד בהורות. שמור על תוכפי נמוך. כשהילד יירגע, דבר איתו.
כן, מעניין. אז אני מניחה שדוגמאות נוספות, רעיונות נוספים, ניתן באמת למצוא בספר הורות עכשיו. אסטרטגיות שיווקיות, הנה, גם בתוך הבית, בין הורים לילדים, וזה עובד.
נכון.
כן, יפה.
מאוד מומלץ.
מאוד מומלץ. דוקטור אלי סגי, פסיכולוג, מומחה בשיווק, ומחבר הספר הורות עכשיו. אני מודה לך על הדברים האלה.
בשמחה רבה.
כן, ושנזכה באמת להרבה הרבה נחת מהילדים. קיבלנו היום הרבה טיפים, החל מתהילים ועד אסטרטגיות שיווקיות, מגאון של אמא, גם ללמד ילדים בגיל שנתיים לקרוא, אבל קודם כל, הרבה חום ואהבה, זה מה שהכי הכי חשוב. איך אמרה פעם רבנית ידועה, מי שינצח זה מי שיואב אותו יותר, אם הבית יסכיל לאהוב אותו יותר ולתת לו הרבה אהבה, אז הבית ינצח וחלילה וחס, אם לא, אז הרחוב עלול לנצח. הרבה הרבה נחת מכל הילדים. תודה רבה ליאל איבר, עורכת ומפיקה, למוטי קופר שעל הביצוע הטכני. אני רחל קליין פסטג, כאן מאחורי המיקרופון. אנחנו נשוב ונשמע בעזרת השם ביום רביעי קצת אחרי 10, ועד אז המשך הזנה עריבה לרדיו כל חי.